ערב טוב. למען רדה, אני אשתדל לשבץ את הדברים שלי עם קצת משפטים באנגלית. בדרך כלל שעושים את זה, זה נשמע קצת יומרני ומתנשא כזה, משוויץ, של ידי אנגלית, אבל הפעם זה מוצדק. אני מאוד מאוד אשתדל להשאיר זמן לשאלות קצת בסוף, אבל לא תמיד זה מצליח, אז מכיוון שזה רטריט ולא שיחה חד פעמית, אז יהיה גם זמן ברגעים אחרים לשאול. ורק אני אקליט את זה, שיהיה גם אצלי. הנושא שבחרתי לדבר עליו, והאמת שנגיד לפני זה, שבעצם כל השיחות שאתם שומעים פה, זה פשוט, אני מדמה את זה כמו למגהץ, שכל פעם מגהץ את הבד המקומט מכיוון אחר, זאת אומרת, זה בסוף אותו מגהץ, שכל פעם בא מזווית אחרת, מנסה לגהץ את הקמטים, אנחנו כל הזמן בעצם מדברים על אותו דבר, במילים אחרות, בצורות אחרות, והמטרה של זה היא גם לחזור, וגם בתקווה שמה שאולי לא הבנו במילה אחת, נבין במילה אחרת, בדוגמה כזאת, בדוגמה כזאת. אז הנושא הוא ללכת מעבר לתקווה ופחד בשמונה צעדים. יצא לי שמונה, אז אני משתדל לקחת דוגמה מהבודה שאהב רשימות עם מספרים. אז פרק א' זה החדשות הרעות, שהאמת שהן לא כאלה חדשות, אני לא אגיד פה שום דבר שאנחנו לא יודעים, אבל קודם כל, עכשיו קונקרטית אנחנו בתקופה קשה, אפילו מאוד קשה, מכל עבר קורים דברים שנחווים אצל הרבה מאיתנו כמאיימים, מאיימים על הסדר הקיים, על הזכויות, על החופש, על הביטחון, על הבריאות, על הכסף, על ההזדמנויות שלנו, יש מתח, יש שנאה, יש כל מיני אפילו אירועים של אלימות, והרבה מאיתנו, נראה לי כמעט כולנו, חווים מידה כזאת או אחרת של בלבול, של תהיות, שאלות, איך הגענו למצב הזה, איך ממשיכים מכאן, איך משתתפים או לא משתתפים במה שקורה, איך מגיבים, לעזוב, אולי גם וגם, גם להשתתף, אבל גם להיות מוכנים לעזוב, ויש הרבה אי ודאות, תחושה של חוסר שליטה, חוסר אונים, בעיקר חוסר אונים, אולי נראה לי שזה ככה זיקוק של הקושי, זה תחושה של חוסר אונים שאנחנו לא מצליחים להחליט ולשלוט ולאן הדברים ילכו. אבל האמת שזה באופן כללי, כמו שנהוג לומר החיים, זה תקופה קשה, ותמיד הייתה אי ודאות, זוכרים קורונה, בין לבין יש אובדן של עבודה, מערכות יחסים, בעיות עם הורים, אחים, ילדים, ילדות. וסתם כל מה שפעם מישהי הגדירה נהירות החמור של החיים, כל החריקות והצרימות והדברים שהם לא בדיוק, זה לא בדיוק זה. וכשהבודה הגדיר, או מה שהניע אותו לצאת למסע שלו, אז הוא בעצם חיפש פתרון או גאולה למה שנקרא זקנה, מחלה ומוות, old age sickness and death. ואפשר לקחת את זה מילולית, אבל אפשר גם לא לקחת את זה רק מילולית, אלא לחשוב על שלושת התהליכים האלה של זקנה, מחלה ומוות כביטוי למה שקורה בהרבה מאוד רבדים בחיים, לאו דווקא רק הגוף שלנו, כמו שמות קוד כאלה, מחלה זה שם קוד לכל מה ש יקר לנו ועובד טוב ופתאום משתבש, פתאום נהיה לא עובד כמו שצריך, מתקלקל, נסדק, מתכמת, מזייף, בכל מיני צורות. זקנה, אפשר לחשוב על זה, על כל הדברים בחיים שלנו שלאט לאט מתבלים, מתיישנים, נרכבים, מתפוררים, בכל מיני צורות, דברים ש אנחנו רוצים שיישארו רעננים וטריים. במוות אולי זה השם הקוד להכל, לכל סוגי הצורות שבהם אנחנו מאבדים מה שעובד לנו, לפעמים זה מצער, לפעמים זה גם יכול להיות משמח, יש דברים שאנחנו שמחים שהם דורכים ונמוגים מהחיים שלנו, גם זה יכול לקרות, אבל כשמדברים על הצד המחאיב, אז זה יכול להיות פתאום הבריאות שלנו נעלמה, יש חולי, פתאום אנשים שחבל לנו שהם נעלמים מהחיים שלנו בכל מיני צורות, סגנון חיים שהתרגלנו אליו, כן, אז במובן מסוים מה שאמרתי קודם, אנחנו עומדים מול איום במוות של כל מיני דברים שהיינו רוצים שישארו כמו שהם. ויש הרבה מורים, אני חושב שאחד אולי הראשון שהשתמש בביטוי הזה, בודדסה ביקו, אבל יש עוד מורים שמשתמשים, אומרים בפתח כל שיחה כזה או לימוד, Dear sisters and brothers for aging, sickness and death, we are all together in this. אז זה פרק א'. פרק ב', פחד ותקווה, הנושא של השיחה. מול החוסר השליטה וחוסר העונים הזה, אנחנו ניצבים, מנסים להסתדר, ויש בתוכנו שני כוחות פנימיים גדולים, אפשר להגיד, שמגיבים כל הזמן לדבר הזה, הפחד והתקווה. כל אחד מהם זה אוסף של אנרגיות, מוטיבציות, התכוונויות, דפוסים, וכל אחד מהם הוא המנגנון התגובה או התנועה הטבעית של הנפש שלנו, של התודעה שלנו מול המציאות המשתנה, ואני אגיד בסוגריים, זאת התנועה הטבעית, למרות שהיא לא בהכרח מועילה, כמו שתכף נדבר, והיא התנועה הטבעית, אבל היא גם לא בהכרח היחידה האפשרית. אנחנו רוצים לגלות, וזה מה שאנחנו עושים כאן, מנסים לגלות צורות אחרות של תנועה מול הדברים. וכל אחד משתי התנועות הגדולות האלה, הפחד והתקווה, זה המאמץ לשמר ולייצר לנו מציאות יציבה, בטוחה, מענגת, מוצלחת, אוהבת, עם איזושהי הכרה, לקבל הכרה בדברים שאנחנו, ומצד שני מאמץ להימנע מכאבים, מתקלות, מהחמצה, מכישלון, אובדן, שעמום, כאבים. מה שמשותף לשתי התנועות האלה זה שאנחנו תמיד נשענים קדימה, זה תמיד להישען אל הרגע הבא, השבוע הבא, השנה הבאה, תמיד תמיד נשענים קדימה ופחות פה, פחות עם מה שקורה עכשיו. אז כשמדברים על הצד של התקווה, אנחנו נשענים על איזשהו תגמול, איזשהו משהו שאנחנו מאוד רוצים לקבל, זה יכול להיות פיזי או מנטלי, איזשהו רגע טוב, רגע יפה שאנחנו רוצים לקווים שהוא יגיע, ושחושבים עלינו כעם, עם, מי שחושב שרובנו אולי שייכים פה לעם היהודי, יונקים, בין אם אנחנו חילוניים או לא, יונקים איזושהי מורשת כזאת, מאז נהרות בבל שישבנו וקיווינו לחזור לציון, ולשנה הבאה בירושלים, וההמנון של המדינה הזאת, כותרת לו, זה התקווה, זה משהו ממש מעבר לזה שזה משהו כלל אנושי, נראה לי שיש פה איזה אקסטרה, בתור יהודים ויהודיות. ומה שמעניין לראות כשמתחילים לבחון את התנועה הזאת של התקווה לעונג, לטוב, זה שהיא קיימת גם כשכבר יש עונג וטוב. זאת אומרת, גם אם אנחנו מקבלים את התגמול המספק שרצינו לקבל בכל מיני צורות, זה לא באמת באמת תמיד מרגיע. לפעמים זה מרגיע את זה לזמן מה עד שהמנוע מתחיל לפעול מחדש, אבל הרבה פעמים התקווה לעונג קיימת גם כשיש את העונג, גם כשהטוב ישנו אנחנו רוצים עוד, כן? או לשמר אותו. וכשמדברים על תקווה, זה לא רק לעונג חושי, התקווה לשמוע מוזיקה טובה וריחות טובים, ושיהיה לנו נעים על הגוף, וכל הדברים האלה זה רובד אחד, אבל יש גם, כל הזמן אנחנו מדברים פה על הסלף, כן? הסלף עצמו הוא כל הזמן מקווה ומשתוקק ומצפה לאיזשהו אישרור, איזשהו תיקוף, קודם כל לעצם היותו, בגלל שמשהו בתוכנו כן יודע שהוא לא באמת כזה מוצק, אז כל הזמן יש את האשליה הזאת, כל הזמן מחפשת אישרור ותיקוף, וגם כמובן לא רק לעצם היותנו, לעצם היותנו יפים, טובים, נכונים, מוצלחים, ברשימת ה-50 הנכונים של טיים אאוט כזה. וכל התנועה הזאת זה שוב ושוב לנסות למצוא איזושהי ממשות, איזושהי יציבות בעולם שהוא, מה לעשות, משתנה, אפשר לריב עם זה, אפשר להסכים, אבל מה שאלה היה אתמול הציגה בצורה, בכל כך הרבה כיוונים וצורות, זה אין מה לעשות, זה עובדה, עובדות החיים. ולמעשה לפי הבודה, אם אנחנו רואים את הטיצ'ינג שלו, עצם זה שאנחנו פה, שאנחנו קיימים וחיים, זו תוצאה של כמיהה ותקווה והשתוקקות להיוולד ולחוות חיים של בגוף אנושי. יש מורה ידוע שהוותיקים קצת יודעים היטב, ג'וזף גולדסטין, as he was asked, why are we here? So he said, because we wanted to see, smell, taste, hear and touch. הדחף הזה גרם לנו אפילו להופיע שוב בעולם הזה כבני אדם, עד כדי כך. מצד שני יש את הפחד. פחד, מכירים טוב, אנחנו לא רוצים לאבד את מה שאנחנו אוהבים. נראה לי שאפשר לזקק את הפחד הזה לאחת השאלות המכוננות בתודעה, זה מה יהיה? כן, מה יהיה? מה יהיה? והאמת שכשמתבוננים בשאלה מה יהיה בצורה יותר, זה מה יהיה? כן? איך אני יהיה? מה יקרה לי? או מה יקרה למה שיקר לי, לאנשים שלי, לדברים שלי? ואותה צ'יטה שהוזכרה, התודעה, מעלה כל מיני תרחישים, סרטים, לגבי מה עלול לקרות, ואז מפחדת מהם. זה פחות או יותר המנגנון. ואז השאלה, איך משתחררים מזה? יש דרשה מאוד יפה שנקראת אבהיה סוטה, זה being fearless, דרשה על פחד ועל איך להיות fearless. אז אמנם הטקסט מדבר על פחד מהמוות, אבל אפשר להגיד שהמוות זה ייצוג לכל הפחדים שלנו, הוא פשוט ככה היהלום שבכתר. אז בא לבודה אחד שקראו לו ג'נוסי, הוא לא היה נזיר של תלמיד של הבודה, הוא היה ברהמין, והוא אמר לו, כל בן אדם שהוא בן תמותה, כל אחד מפחד ומבורט מן המוות. והבודה אמר לו, אכן, ישנם בני תמותה, אולי רובם, שפוחדים ומבועטים מן המוות, אבל ישנם בני תמותה שאינם פוחדים ואינם מבועטים מן המוות. מי שפוחד ומבועט הוא מי שלא נטש, לא נטש, את התשוקה, התאווה, החיבה, הצמה, הקדחת וההשתוקקות לתענוגות החושים. כשאותו אדם מגלה פתאום שהוא חולה במחלה קשה, עולה במחשבה, הו, אותם תענוגות החושים האהובים עליי לקחו ממני ואני אפרד מהם. הו, גופי האהוב עליי לקח ממני ואני אפרד ממנו. וכאן אפשר לחשוב על כל הדברים האחרים שאנחנו פוחדים, שיקרו לנו, שיובדו לנו. ואז הבודה אומר, מי שחווה את הדברים כך, הוא מקונן, הוא מתענה, מתייפח, מכה בחזהו והולך ונעשה מבולבל. פרק ג' מפגש יציב ואיתן. פה אנחנו כבר מתחילים להישען על התרגול. וזה מה שהבודה מתחיל להציע לנו, כל מיני פתרונות או כלים, דרכים, להתמודד עם זה, לא להישאר תקועים בחדשות הרעות. והדבר הראשון זה קודם כל קצת להתחיל להירגע, קצת לפתח איזושהי מידה של יציבות פנימית, להיות מסוגלים להפנות מבט פנימה, ולזהות בצורה יותר ויותר מדויקת את כל התנודות האלה. איך יש טריגר מסוים שמעלה בי פחד, טריגר מסוים שמעלה בי ציפייה או תקווה למשהו, ואז היא לא מתממשת ויש אכזבה, ואז הפחד לא מתממש ויש הקלה. ואת כל זה אנחנו עושים בשביל המהלך הפשוט ביותר, הבסיסי ביותר, וזה הקבלה, או מה שאוהבים לקרוא הקבלה, radical acceptance, קבלה רדיקלית, הסכמה ללא תנאים, שמה שישנו אכן מותר לו להיות. למה? כי הוא פשוט פה, לא צריך איזה עוד סיבה מוצדקת בשביל שנקבל אותו. ולפעמים המילה הכלה, יש אנשים שמבינים את זה דרך המילה הכלה, אז אפשר גם לחשוב על זה כהכלה. וזה נוגדן, זה דרך להרפות בהדרגה מהמאבק, מהניסיון להשתיק את זה, לדכא את זה, להפסיק את זה, לסלק את זה, שהוא רק מסתבר רק מגביר את הבעיה. זה קשה, זה קשה להרגיש פחד, זה קשה להיות כל הזמן בציפייה וציפייה על קצות האצבעות, שהנה הנה, אולי זה יקרה לי. בשלב הזה של קצת להירגע ולהסכים להפנות מבט ולהיות עם הדברים הוא הכרחי, ממש ממש הכרחי, אי אפשר בלעדיו, אי אפשר לנוע הלאה. ואפשר אפילו לעצור כאן. אדם, מישהו או מישהי שהצליחו בחיים האלה להגיע לרמה הזאת, של להיות מסוגלים לזהות את התנודות האלה, בין אם הן חזקות או חלשות, ופשוט להיות עם זה, ולא להיות להגיב בצורה אוטומטית, לא להיות מנועלים או מופעלים מזה, זה הישג עצום. זה לעבור לחיות במצב של רווחה מאוד מאוד גדולה. כן, אז אולי לא נעים לנו בפנים, אבל אנחנו לא מגבירים את הבעיה על זה, על ידי זה שאנחנו פועלים מתוך הפחד, ופועלים מתוך החמדנות והשתוקקות, ורק מייצרים עוד בעיות לנו ולאחרים. אז זה ההתחלה של, מה שאמרתי עכשיו, זה ההתחלה של הפרק בתרגול שנקרא סמאדי. סמאדי, הוזכר כבר. אז כשאומרים ללכת מעבר לתקווה והפחד, שזה הנושא של השיחה, אז זה כבר מובן אחד של ללכת מעבר. ללכת מעבר במובן של להצליח להיות עם זה, ולא להיות מופעל ומנוהל ונשלט על ידי הדברים. פרק ד', השקטה הזמנית. הסמאדי ממשיך להתפתח. מה זה סמאדי? זה אפשר לקרוא לזה איסוף, השקטה, השלבה בוו של התודעה ברמה יותר ויותר מעמיקה. וכשזה מתפתח ואנחנו חווים את זה פה, מיום ליום משהו מתחיל להיות יותר ויותר שקט, גם כשהדברים הקוצים האלה עדיין קיימים וכואבים, אבל משהו סביבם מתחיל להתפתח ויותר מאפשר להיות איתם, שזה הפרק הקודם, והפרק הזה זה גם, מתחילים להיות יותר ויותר שקטים, לפחות באופן זמני, כל עוד אנחנו בתוך התנאים של תרגול אינטנסיבי, הדברים האלה לאט לאט נמוגים ומתפוגגים, או לפחות נחלשים מאוד בתודעה שלנו, ובמרווח הזה, לפחות לזמן מה, קל לנו יותר להזמין, או פשוט קל יותר למצבים, להופיע מצבים של שמחה, של שלווה, של רווחה, של נינוחות, של אופטימיות, של אהבה, כל מיני דברים שלפעמים לא נגישים לנו כל כך ביום יום, כשהתודעה מאוד מאוד עמוסה בדברים המכאיבים. ואני חושב גם נותן לנו איזה סוג של ביטחון עצמי, שיש אפשרות, יש מקום, יש דרך, אולי צריך לייצר טיפה תנאים, כן? אבל לא מסובך, לא צריך מכשור מיוחד, לא צריך ידע מסובך, פשוט מתיישבים קצת בשקט, עוצמים עיניים או לא עוצמים עיניים, מסתכלים קצת, מפנים מבט, ממקדים את תשומת הלב, ואחרי כמה זמן, sure enough, זה מתחיל להירגע. אולי בהתחלה אנחנו לא בטוחים שהקסם הזה יקרה עוד פעם, אבל אחרי כמה סיבובים אנחנו מתחילים לסמוך על זה. זה יקרה. ייקח יותר, ייקח פחות, זה יקרה. אז אנחנו כבר באים לרטריט, או אפילו למדיטציה היומית שלנו, ואנחנו יודעים שיהיה בסדר, שניצא משם כבר מהמדיטציה במצב אחר ממה שנכנסנו, ולדעת את זה, הידיעה הזאת שאנחנו מסתובבים איתה בעולם, היא כבר מאוד מאוד עוזרת. אז זה עוד מובן של ללכת מעבר לתקווה בפחד, ללכת מעבר במובן של לקחת פסק זמן. להציץ לאפשרות אחרת, גם אם היא כרגע זמנית, של אפשרות אחרת של קיום, של חיים. ומה שזה מאפשר לנו זה לעבור לפרק הבא, שזה שלב החקירה והחוכמה, אז פרק ה', שאלה לא אפשר לקרוא מעבר, עכשיו אנחנו באמת הולכים מעבר, אלא משמעות העמוקה של המילה ללכת מעבר. כי זה לא ללכת מעבר במובנים של הזמן והמרחב, כלומר, זה לא שללכת מעבר לתקווה ולפחד, זה ללכת למקום אחר שבו לא יהיו דברים שיגרמו לי לציפיות והכמיהות ולפחדים וההתנגדויות, כל הזמן לתנועות האלה. זה לא זה. זה לא שיום אחד נסיים כאן ואז הבודה או מישהו יבוא ויקח אותנו באיזה חללית לכוכב חדש שבו אין את הדברים האלה. זה גם לא על ציר הזמן, זאת אומרת זה לא דורש מאיתנו לחכות לזמן אחר שיבוא אחרי עכשיו, כי הוא לעולם לא יגיע הרי החדשות, אין זמן אחר כמובן, תמיד נהיה באיזשהו עכשיו, אז זה האפשרות הזאת ללכת מעבר יכולה להיות רק עכשיו, כן? הוא אולי עכשיו, אולי עכשיו, אבל רק עכשיו, כן? אין עוד אופציה. וכדי ללכת מעבר צריך ללכת אל תוך זה, זה כזה walking through a wall, כן, אנחנו, יש כל מיני סיפורים על מאסטרים בודיסטיים שתרגלו הרבה מדיטציה, והם, שמעתי כל מיני סיפורים כאלה שהם צריכים לפגוש את המורה נגיד, והם נורא very accomplished, אז הם הולכים דרך הקיר לתוך הביטה של המורה, לא יודע, אני לא ראיתי, אבל שמעתי סיפורים מאנשים שאני מאמין להם, אז אולי זה קורה, אבל כשמדברים על walking through walls, מדברים על ללכת דרך הקירות הפנימיים שלנו, הקירות האלה של התקווה והפחד, זה קירות, זה דברים ממש ממש חזקים, ואנחנו לא יודעים איפה, יושבים, מסתכלים על הקיר, דופקים את הראש בקיר, איפה הדלת, כן? אז פתאום התרגול נותן לנו את חושף שיש דלת, אולי היא הייתה מטושטשת, סמויה, אולי יש איזה כפתור סודי, אבל יש דלת. והקיר הזה הוא קיר שאפשר לקרוא לו קיר של תעתוע, של אשליה, של בלבול, מה שמקובל לקרוא ignorance, בורות, אני לא כל כך אוהב להגיד את המילה הזאת כי היא מעליבה קצת, אבל אפשר לחשוב על תעתוע, על תודעה מורפלת, מבולבלת, והבודה מכוון אותנו להסתכל עמוק, הכי עמוק שאפשר, ולהבין איך נוצרים פחד ותקווה, מה הנסיבות והתנאים, כן, זה המושג הזה שנקרא התהוות מותנית, פטית שסמופדה, מילה כזאת שאתם יכולים להגיד ותעשו רושם על אנשים. אז ההתהוות המותנית, כל דבר נוצר בגלל תנאים ונסיבות. ויש גם תנאים ונסיבות שבגללם הפחד והתקווה עולים. ואז אנחנו רואים שבשורש כל זה יש אותי. כן? לא אותי, אותי, כל אחד מאיתנו, אותי. וזה התנאי הכרחי, כן? מה זה תנאי הכרחי? יש הרבה תנאים לזה שהפחד והתקווה עולים, אמרנו, הטריגרים, כל מיני, אבל התנאי הכרחי, זה כמו שיש, שאנחנו רוצים לחבות את האור, כן? אז אנחנו, אם נלחץ על המתג של חשמל ונחבא, לא יהיה אור, כי בלי מתג אין חשמל, זה תנאי הכרחי. זה לא תנאי מספיק, אנחנו יכולים להפעיל את המתג והתחנת כוח מושבתת, או נקרא הקבל, אז לא יהיה אור. אבל אם יש אור, בוא נגיד, אנחנו רוצים שיהיה אור ואין מתג, לא יהיה אור. זאת אומרת, המתג זה התנאי הכרחי. אז בעצם לראות בתרגול את זה שאני, האני, זה המתג שמדליק את כל הבעיה, זה דבר מאוד מאוד טוב, כי זה ממקד אותנו. זאת בעיה מורכבת, זה סבך שלוקח זמן ללכת דרכו, אבל זה מאוד ברור פתאום לאן אנחנו מכוונים את כל האנרגיה. אנחנו לא צריכים לתקן את העולם, אנחנו לא צריכים לגרום לכל האנשים להיות טובים ולהבין וזה, לא, אנחנו רק צריכים למקד בדבר שהוא שורש הסבל, וזה הסלף הזה שמדובר עליו, או בוא נגיד ההבנה השגויה של הסלף. אז המתג הזה, אני מאוד אהבתי אתמול את הזבוב שאליה נתנה בתור דימוי לאיך ההזדהות נוחתת עלינו, כן? אז המתג הזה זה עוד דימוי להזדהות, כן? ההרגל הזה שלנו, התנודה הזאת שלנו, להסתכל על כל חלקי החוויה הקרובה, קוריאה אישית, ולהגיד זה אני, זה קורה לי, זה שייך לי. ובבודיזם משתמשים במילה קונסיט, יהירות. לא בכך, לא רק במובן של אני יותר טוב ממישהו, אלא עצם התפיסה של עצמי כמשהו מוצק ויציב, שאפשר להשוות אותו למישהו אחר מוצק ויציב, זה כבר יהירות. עצם הפעולה של ההשוואה, לא חייב להיות שאני מרגיש יותר טוב ממישהו אחר. עצם התנועה הזאת של הזדהות, היא כבר נחשבת לסוג של מכשול, או סוג של נגע, או זיהום מנטלי, מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד מעודן, ומאוד שורשי. והצורה שבה התנועה הזאת, או התנודה הזאת של הזדהות עם הגוף, החושים, המחשבות, איך היא באה לידי ביטוי? פחד ותקווה. זה השורש. וכשאנחנו מתחילים לזהות, או כשהתנועה הזאת מתחילה להיות מזוהה, מתחיל תהליך של שחיקה. משהו מתחיל לדהות, משהו מתחיל להיות פחות עוצמתי בהרגל הזה, הוא מתחיל קצת לקרטע, ומתחילה להיחשף איזו תחושה חדשה, שהדבר הזה שאנחנו קוראים לו ה-sense of self, גם אם נמשיך להגיד sense of self, אנחנו מתחילים להבין את זה כמשהו אחר לגמרי. כלומר, במקום המישהו, המשהו הזה שיש פה, הוא לא מישהו ספציפי מיוחד. כן? יש פה איזו תופעה מסוימת, יש פה איזו חוויה מסוימת, שמתקיימת עכשיו לכל אחד, אבל היא לא ממש אישית כמו שחשבנו. והיא לא אישית במובן שהמשהו הזה שיש פה הוא לא יציב, אז קשה למצק אותו בתור, אנחנו יכולים להמשיך להגיד אני עכשיו ובעוד דקה ובעוד שבוע ובעוד שנה, וזה נוח, אבל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא מתכוונים לאותו מישהו. כן? אף אחד מהמרכיבים שלו הוא לא בדיוק אותו דבר. יש קשר מסוים בין הרגעים, אבל זה לא אותו מישהו. אז כשיש שם פחות מישהו, זה כבר פחות חשוב אם העני הזה הוא יותר טוב או פחות טוב או שווה למישהו אחר. זה לא כל כך מעניין. העני הזה כבר לא כל כך צריך שיראו אותו, שיכבדו אותו, שילטפו אותו, שיקירו ביופיו, זה נחמד, אבל זה לא, זה אין את הרעב הזה, כי זה לא כל כך מוצק. אין שם ממש מי שיכול לסבול, להיפגע, להיות חולה, להזדקן ולמות. זה הפתרון, כן? הפתרון הוא לא להנדס את הגוף הזה ולהזריק לו איזה חומר מנציח חיים ומונע הזדקנות. הפתרון הוא תודעתי, הוא להוציא משם איזה נגע. אז מי יפחד ומי יקווה? מי זה המישהו הזה שמתניע כל הזמן, מתדלק כל הזמן את הפחד והתקווה? והבודה, בטקסט ההוא שהזכרתי, הדרשה על ה-being fearless, אומר לג'נוסי, גם אדם שנטש בתוכו את התשוקה, התאווה, החיבה, העצמה, הקדחת וההשתוקקות לתענוגות החושים, שזה שקול ללהגיד, השתחרר מהשליית העצמי הקבוע, גם אדם כזה יכול לגלות שהוא חולה במחלה קשה. הבודה בעצמו היה חולה במחלה לפני שמת. אבל הוא, החכם הזה או החכמה הזאת, לא מקונן ולא מתענה, לא מתייפח ולא מכה בחזה או נעשה מבולבל. זה אדם שלמרות היותו בן תמותה, אינו פוחד ואינו מבועת מן המוות, וכנגזרת מזה לא מבועת ולא פוחד גם מכל הדברים הפחות מאיימים. יש סיפור שמספרת מורה שכבר לא חיה, מאוד ידועה, הייתה קראו לה איה קמה, הייתה גרמניה במקור, והייתה נזירה במסורת התרוואדה, מסורת של דרום מזרח אסיה. הלוך הלכה בימי הבודה, קבוצת נזירים ביער. יחפים, ראשם מגולח, לגופם גלימת סמרטוטים, ובידיהם קערה לאיסוף נדבות המזון. היה שם נזיר אחד בכיר, והשאר צעירים. לפתע כיתרו שודדים אותם, והשודד הראשי אמר, תנו לנו את חפצי הערך שבכיסיכם. הנזירים אמרו, אין לנו שום דבר, אפילו לא נעליים וגם לא כיסים, רק קערת נדבות וגלימת סמרטוטים. אם כך אמר השודד הראשי, ניקח אחד מכם כבן ערובה, ואז נדרוש תמורתו כופר. עליכם לבחור את מי ניקח, מי יהיה בן הערובה. הנזיר הבכיר נותר על עומדו בשקט, והשודד הראשי הפך חסר סבלנות ונרגז, קדימה, את מי לוקחים? אמר הנזיר הבכיר, מה אני יכול לומר? אתה יודע, אתה המחליט. אמר השודד הראשי, מה העניין? מה קשה כל כך לבחור? תבחר מישהו וזהו. אמר הנזיר הבכיר, אם אבחר אחד מהאחרים, הצעירים, זה אומר שהוא פחות חשוב ממני. אם אבחר את עצמי, זה אומר שאני פחות חשוב מהם. ומכיוון שממילא אף אחד מאיתנו לא באמת כאן, מה יש בדיוק לבחור? השודד הראשי נותר המום ומבולבל בדבריו של הנזיר הבכיר, הסתובב ואיתו חבורת השודדים, והם עזבו והלכו לדרכם. פרק שישי, מה מתגלה? כן, אוקיי, אז נניח שהתפוגגה האשליה. מה נשאר? וקוראים לזה היעדר עצמי, anata not self, קוראים לזה במילה מאוד בעייתית, emptiness, ריקות, שכמה שלא נסביר ונסביר ונסביר, קשה מאוד להיחלץ מהקונוטציות הלא לא מושכות שלה, זה לא נשמע כיף להיות בריקות, אז אני פחות ופחות אומר אותה האמת, אבל הריקות היא מלאה, כלומר היא לא מרוקנת את המציאות מהתחולה שלה, אלא מה שמשתנה זה שאותה מציאות שנראתה לנו כמו מחולקת לדברים, כן, יש דברים שיש להם גבול ברור איפה הם מתחילים ונגמרים, היא מתחילה לאבד את המאפיין הזה שהפך אותה לכזאת ברורה. וכאילו פתאום אנחנו מגלים שבתוך אותה מציאות שמול העיניים שלנו וחווים אותה בגוף, כאילו ארוג בה, מלשון אריג, ארוג בה משהו אחר, היא כאילו נהיה קצת כמו הולוגרמית כזאת, כאילו נטולת המוצקות והממשות הזאת שהיינו בטוחים שהיא מאופיינת בה, ויותר כמו איזה מופע קסמים כזה, שכאילו עולה בתוך הכלום, מתוך הכלום, מתוך העין, וכל הזמן משתנה ומופיע ומתפוגג. יש בצ'אנטינג הבודיסטי, במזמורים ששרים הנזירים, יש מזמור אחד מאוד מאוד בסיסי ומוכר, שזה שיר צ'אנט כזה, praise for the dharma, ובפלית אומרים יוסו סוואקטו בגאווטה דמו, the dhamma is well expounded by the blessed one, זה הפתיחה. ואז אומרים על הדרמה, קוראים לה sanditiko, apparent here and there, here and now, אפשר להיווכח בה כאן ועכשיו, כן, להתעורר, כמו שאמרתי קודם, זה לא למציאות אחרת במקום אחר, זה למשהו שיש מחכה לנו מול העיניים כאן ועכשיו, או באיזשהו כאן ועכשיו שמחכה לנו בהמשך. אקליקו, it's timeless, אקליקו, כן? שוב, זה לא אמור לקרות לנו ברגע עתידי בזמן, כי אין עתיד, אין רגע עתידי, זה תמיד כאן, זה תמיד עכשיו. אז אנחנו לאט לאט מגלים, מתגלה לנו, לא אנחנו מגלים, מתגלה, זה נורא חשוב, זה לא משהו אקטיבי שאנחנו עושים, זה בא עלינו, זה נחשף מולנו, זה נעשה בשבילנו. מגלים שבתוך הרעש, בלי למחוק את הרעש, ארוגה בו דממה. בתוך התנועה, ארוגה חוסר תנועה, בלי לבטל את התנועה. בתוך ההשתנות שממשיכה לקרות, יש יציבות. זה, כן, זה דובר אתמול בשיחה איתך, אני חושב, על, על זה שרואים בו זמנית גם וגם. כאילו, באותו מבט רואים גם וגם. בתוך הדואליות והריבוי של, של אנשים, אני ואתה ואת, ואתמול והיום ומחר וחפצים וזה, בתוך זה יש בעצם רק oneness, כן? One without a second, מה שקובע לקרוא במסורת ההודית. וזה השאר גם לכל מה שמדברים עליו, החמלה, כן? איך הדבר ירצה לפגוע בעצמו? איך יד ימין תרצה לפצוע את יד שמאל? כן? למה שהלב לא ירצה להזרים את החמצן אל האיברים של הגוף? זה אחד, כן? אז ככל שרואים את האחד הזה, איזה אינטרס יש למשהו לפגוע בעצמו? כן? איזה אינטרס יש למשהו לא לפגוע, לא לאהוב את עצמו? וזה מה שנשאר, כן? וזה נשאר, זאת אומרת, זה מה שכל הזמן היה שם מההתחלה. פשוט לא ראינו, כי היינו רבוד אומר, אבק מול העיניים. אוקיי, פרק שביעי, חיים חדשים. כן? איך חיים בתוך, מתוך ראייה כזאת, מעודכנת, מחודשת? יש המון דברים פואטיים שנכתבו על הדבר הזה ונאמרו, ואני מאוד מתחבר לדימוי הזה של כמו עלי יבשת צונח אל הקרקע. כאילו אנחנו צונחים אל המקום שאנחנו כבר ממילא נמצאים בו. אנחנו מפסיקים לזוז ולחפש משהו אחר ולברוח וזה, אנחנו פשוט נפתחים אל המקום שאנחנו ממילא נמצאים בו. מה שיש שקוראים לו the groundless ground, אנחנו נוחתים לאיזה קרקע שהיא בעצם אין, היא גם לא ממש אפשר להגיד שהיא קרקע, כי היא לא מוצקה. והמפגש הזה כאילו של הדברים עם עצמם, כי בעצם כל הזמן זה פשוט דברים שנפגשים עם עצמם, בנקודת המבט החדשה הזאת. אז המפגש הזה הוא מאוד שונה מהצורה שבה הדברים נפגשים אחד עם האחר בצורת המבט הרגילה. והדבר הזה שקראנו לו חוסר אונים, הזכרתי את המילה חוסר אונים בהתחלה, בתור אולי אחד מהצורות לזקק את הכאב שלנו מול המציאות המשתנה, הוא בעצם, הוא מפסיק להיראות כבעיה. כלומר, חוסר אונים, ההלפלסנס הזה, הוא פשוט המאפיין העמוק של הדבר הזה. זאת אומרת, אין שם משהו ששולט ומנהל את המופעים, ומה יעלה, ומה, איך זה ישתנה, ואיך זה יתפוגג ומתי ומה יבוא במקום, אין שליטה. אז ובטח לא אנחנו בשליטה, כי כבר אמרנו שאף אחד מאיתנו לא באמת באמת כאן, במובן שאנחנו רגילים לחשוב. ואז חוסר אונים, ממצב שהוא בעיה אישית שלי, הוא הופך להיות לאיזה מין הבנה משחררת, אני אוהב לקרוא לזה wonderful helplessness, כן, חוסר אונים נפלא, זה נהיה איזה יופי, אפשר להירגע, אפשר להפסיק לחשוב שאני יכול לנהל הכל ולשלוט בהכל. זה משחרר הרבה אנרגיה, פשוט ליהנות מהמופע. והפרק האחרון זה קידה על האמת. אותו צ'אנט שהזכרתי קודם על השיר הלל הדרמה, אז בהמשך נאמר על אותה דרמה, היפסיקו, encouraging investigation, הדרמה מעודדת אותנו לבוא ולחקור בעצמנו, opanaiko, leading inwards, היא מובילה פנימה, לא לחפש את הפתרונות להנדס את העולם, קודם כל פנימה, pachatam, where di tabu win you he, to be experienced individually by the wise, כל אחד וכל אחת לעצמם, כן? כל מה שצריך זה רק להיות בשקט קצת, ולהפנות מבט פנימה בעיקר, וכמה זמן שצריך. יום, שבוע, שנה, 10 שנים, 50 שנה, כמה זמן שצריך. אין לנו ברירה, כל דבר אחר ישאיר אותנו באי נחת, לפחות אם לא, יש מילים יותר חריפות. אבל to be experienced, individually by the wise, אף אחד לא יוכל לראות בשבילנו ולהראות לנו, אף אחד לא יוכל להעניק לנו את הראייה הזאת כמו איזה מין מתת של חסד, שאם נהיה ראויים לזה שהגורו יעניק לנו את הדבר הזה, זה לא יכול לקרות ככה, כי זה אינדיבידואלי, זה רק לבד. אין פה ניסים ואין פה טובות שאנחנו יכולים לבקש ממישהו, זה רק לבד. אבל יש איך לעשות את זה, הדרך הזאת היא בדוקה, היא מוכחת, היא שוב ושוב מיליונים של אנשים, גברים ונשים, לאורך אלפי שנים הולכים את הדבר, עושים את הדבר הזה וזה מצליח להם. כן? אני עוד לא שמעתי על אף אחד שזה לא מצליח לו. לא שמעתי על אף אחד שהמדיטציה לא מצליחה לו. אולי חושבים שלא מצליח, ואז אוקיי, בוא נדבר ונחקור מה זאת התפיסה הזאת שלא מצליח, אבל אי אפשר לקשל. זה, כל, זה כמו נהר שמוביל לאוקיינוס, אין דרך לא להצליח. רק התמדה. ולסיום, בצ'אנט הזה נאמר, תם אהם דמם אבי פוג'יימי, תם אהם דמם סירסה נממי, I chant my praise to this teaching, I bow my head to this truth. My head to this truth. אני מרכין את ראשי אל האמת הזאת. אז יצא שיש זמן לשאלות. אז בבקשה. למה לא? למה זה לא נכון? כן. להגיד את השאלה, כן. אז יש פה שאלה שבאמת על קושי לקבל את הרעיון הזה של אל אני, ויש כמה נימוקים ללמה זה לא כל כך נכון. שחושב אותה. אז מה זה, מה התפקיד של האני? מה התפקיד של האני? שמה הוא עושה? הוא קיים פשוט? ישנו איפשהו? כאילו. בוא נשאל ככה, מה בעצם מערכת היחסים בין האני הזה לבין המחשבה? כן. ואיך הוא קשור, ומה מערכת היחסים שלו? נתת את הדוגמה של המחשבה, שזו באמת התופעה הכי עמוקה ומופשטת וחמקמקה ומעודנת. מה היחסים בין האני הזה למחשבה? בהרגשה שלך, אבל מי חשב אותה? אתה, אוקיי, אז זאת אומרת, מערכת היחסים כרגע, מה? כן, 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 שזה כבר צעד מצוין קדימה, זה כבר בפני עצמו התחלת ההתרופפות של האני המוצק, שהחוויה היא לא מה שמגדיר אותי, את הזהות שלי. אבל מה שאתה כן בעצם אומר, שיש מערכת יחסים שבה יש מחשבה ויש אותי שהוא זה שחושב אותה, זאת המחשבה שלי שאני חושב, נכון? זה המצב. וזה, אתה יודע, אפשר ללכת עכשיו בגישה של בוא נעשה עכשיו דיבייט פילוסופי, ואיך ננסה לשכנע אחד השני מי צודק, אבל הבודה היה יותר חכם. הבודה החזיר כל אחד לעצמו. ומה שאני מציע לך, זה להתבונן בתפיסה הזאת, מה שנראה לך כרגע, וזה המהלך המאתגר בתרגול, שדברים שנראים לנו שקופים, שהם כאילו האמת, אנחנו פתאום מתחילים להיות מסוגלים להסתכל עליהם כתפיסה, כרעיון. ועכשיו ניסיתי לנסח בשבילך הצעה לאיך התפיסה הזאת בנויה אצלך, ולא רק אצלך, שבעצם יש בתוכי תפיסה שאומרת, אני חושב את המחשבות, המחשבות האלה שקורות לי. ולהתחיל, כמו שאני מביא תשומת לב לנשימה, ומביא תשומת לב למצב רוח שלי, בוא ננסה להביא תשומת לב לדבר הזה, ונראה את זה פשוט, הנה תפיסה, הנה רעיון מסוים, ואם אני ברוח של חקירה נטולת פניות, שיש בזה משהו מאוד מדעי בגישה של הבודה, אז בוא נהיה אותנטיים ועם יושר, ונקרא לזה בשם האמיתי של זה, זו תפיסה. זו תפיסה שאומרת, יכול להיות שבשבילך היא מולבשת על גם על איזה חוויה, שאתה מרגיש שהיא אמיתית, אבל בוא נזהה גם את החוויה, וגם את הכותרת או התפיסה שהמיינד מלביש עליה כרגע, ונראה מה יקרה. מה יקרה אם נתבונן הרבה זמן בתפיסה הזאת של אני חושב מחשבות. המחשבות האלה הן שלי. מה יקרה לזה אחרי שבוע, אחרי שנה, אחרי 10 שנים? האם מערכת היחסים הזאת עם המחשבות תישאר אותו דבר? הבודה מציע שלא. הבודה מציע שלאט לאט אתה תיווכח בהיווכחות ישירה. כן, אמרנו פה זה לראות לבד ישירות בעצמך שהייתה חוויה מסוימת או יש חוויה מסוימת ופשוט קראת לה בשם הלא נכון. או בוא נגיד בכלל טרחת לקרוא לה בשם. שמת עליה קונספט. נעלת אותה. ואתה תגלה שהצבת הקונספט המוצקה הזאת היא גורמת לאי נחת. ואתה תגלה שהאינטרס שלך your best interest is to let go of that and not to believe it. אתה עדיין תוכל להגיד, חשבתי, אתמול הייתה לי מחשבה ממש מעניינת, רציתי לשתף אותך במחשבה, וזה בסדר, זה לא יהיה שקר, כן? אבל אתה בתוך תוכחה תדע שזאת רק צורת דיבור מסוימת, שהיא לא מצביעה על האמת המוחלטת, היא מצביעה על איזה אמת יחסית. האמת היחסית ממשיכה להתקיים, אנחנו עדיין גם עם אינשאללה, או מה שלא יהיה, נגיע להתעוררות מלאה פעם, כן? אנחנו נמשיך לדבר במונחים האלה של אני ואתה, אבל זה כבר לא יהיה מתוך אמונה שזה באמת באמת נכון, זה רק יהיה קונבנציה, נוחה לתקשורת, כן? צורה להתנהל בעולם. אז אני חושב שאולי גם משהו פה מאוד יסודי בשיח הזה, זה באמת ההבנה שה דרך הבודיסטית היא לא מובילה לדיבייט פילוסופי, למרות שיש זרמים שכן עושים את זה, בעיקר בזרם הטיבטי. יש ממש מסורת כמו ביהדות של בר פלוגתא, יש מסורת כזאת של דיבייט פורמלי עם חוקים וזה. אבל גם זה לא באמת, אני חושב, הצעד המכריע בסוף, זה מכין. הצעד המכריע, אני חושב, בסוף זה ההיווכחות בתוך עצמך, שזה היה קצת מעוות או מוגזם להגיד שאני חושב את המחשבה. שיש פה איזה אני, כן, וזה אותו אני שחשב את המחשבות אתמול ויחשוב אותן מחר. כן, בטח. כן, כן. לא, אז רציתי רק בגלל העניין הזה שאף אחד לא ייקח לך את זה. בגלל, כן, זה לא שהבודה רוצה לקחת לנו את הילדים או את החברים. מה? לא יודע, זה למה יש השתנות? למה הדברים לא קבועים ויציבים? מה? לא, אתה אומר למה על משהו שהוא, זה כמו שנגיד למה יש גשם או למה, אפשר לשאול את זה, אבל סבבה. אז או שאתה מקבל את אפשרות, כן, אתה לא צריך להאמין למה שנאמר, זה אולי חלקנו בטח יודעים את הגישה הבודיסטית הזאת של להאמין רק למה שאנחנו נוכחים בו בצורה ישירה, כל מה שנאמר פה כרגע זאת הצעת הגשה, זה הצעה לבדיקה, זה משהו לתת לו צ'אנס ולחכות ולראות אם זה נכון או לא. לאט לאט אנחנו מגלים, האמון גובר מזה שאני רואה שעוד ועוד דברים שאמרו לי מתגלים כנכונים, אפילו ברמה של הטכנית שממליצים לי לתרגל בצורה מסוימת, ובאמת אני רואה שזה מביא תוצאות, אני מתחיל לצבור אמון, ואני מתחיל לחשוב שאולי גם דברים אחרים שאומרים לי ואני כרגע לא רואה אותם, אולי הם גם נכונים, בוא נחכה ונראה. כן? אז זה ממש בסדר כרגע להגיד, לא מקובל עליי בכלל. זה לא תואם בשום צורה את החוויה שלי. זה ממש ממש בסדר. אבל אני מציע לא לשפוך את התינוק עם המים, ולא להגיד שבגלל שכרגע זה נראה לי לא נכון, אני מחליט שזה באמת לא נכון אבסולוטית לתמיד, וסוגר את האפשרות שאולי פעם זה יראה לי אחרת. ואני גם אגיד עוד משהו, שאחת הצורות להבין את התרומה של ההסתכלות הזאת, זה מתוך הזווית של העניין של השליטה. זאת אומרת, כולנו, ברור לנו שהניסיון לשלוט בכל דבר, הוא גורם לנו לסבול, וגם הוא לא כל כך מצליח, ולהסתכל על אין אני מהמקום של באמת, קשה לשלוט בלאן הדברים הולכים, זה דווקא די, זה כבר די נגיש. זאת אומרת, ההבנה שאני לא יכול לשלוט, נגיד להגיד לגוף באיזה קצב להתבגר או להזדקן, או מה יהיה מספר המשקפיים שלי, או מה יהיה הגובה שלי, או מה אני ארגיש היום, כן? או מה אני רוצה לא להרגיש היום. זאת אומרת, אני יכול נורא לרצות ולהחליט ולעשות מאמצים, אבל אני לא יכול לשלוט בזה. אני יכול להשפיע אולי בצורה מסוימת, אני לא יכול לשלוט. אז זה כבר זווית מאוד נגישה ומיידית. נתחיל לטעום את את המשמעות של היעדר אני במובן המקובל של המילה. ואולי גם להגיד שאין אני, זה בפני עצמו בעיה. כן, אנחנו, הבודה ניסה לשחרר אותנו מתפיסות, אז, והוא דיבר על זה של ליפול לתפיסה שאין אני, זה מזיק באותה מידה כמו להיות בתפיסה שיש אני. אז האמת היא שיותר נכון להגיד שהוא בעצם אמר שזה לא נכון לחשוב שיש אני, אבל זה גם לא נכון לחשוב ולהאמין שאין אני. כי בשני המקרים אנחנו נסבול. האמת היא איפשהו באמצע שבשם יש חופש מתפיסות ומהצורך בתפיסות. זאת אומרת, אני לא צריך להחליט אם יש אני או אין אני, זה בכלל לא חשוב. כי ההחלטה הזאת ממצקת משהו בתודעה, יוצרת תקיעות. ושאז אפשר להתווכח, אפשר להתווכח על הריקות שלי, הריקות שלך, מה זה אין אני בטיבטי, מה זה אין אני בבורמזי, יש את זה, ברור. זה נפוץ מאוד, האסכולות הבודיסטיות, כשזה נהיה פילוסופיה. אנחנו לא מדברים על פילוסופיה. אנחנו אומרים אין אני רק כדי לתת איזה נוגדן לקיצוניות של היש אני. אבל יש הרבה מקרים לאנשים, בעיקר מתרגלים ותיקים, שצריך לחלץ אותם מהצד השני גם. גם זה קורה. אנשים נתקעים ברקות. כן? אפילו זה יותר מסובך. שם זה יותר מסובך לחלץ. אז העניין הוא בסוף, זה להיות חופשי מאחזות בכל תפיסה. כן? רדה דיברה על הקלינגינג, על גרספינג, על המילים האלה. הקלינגינג והגרספינג זה לא בעוגת שוקולד שלא נותנים לי או בכל הדברים האלה, זה הרמה הגסה של הדברים. הרמה המעודנת של גרספינג זה בתפיסות והשקפות, שם זה הבעיה, שאנחנו מאוד מאוד מאמינים שזאת האמת, מה שלא יהיה, מנוסחת ככה או ככה. בסוף גם את כל הדרמה הזאת, את כל המושגים, גם את זה אני צריך, גם מזה אני צריך להרפות, מי שמכיר את סוטרת הלב. בינתיים אלה רעיונות שימושיים, משחררים, עוזרים לנו, אבל אם נחשוב שלהחזיק חזק ברעיונות של הדרמה זה מה שישחרר אותנו, אז אנחנו ניתקע שוב. אז אני לא יודע אם עניתי לגמרי לכל הזה, אבל כן. אבל אני חושב בעיקר המסר זה תסמוך על החוויה האישית שלך, אבל תמשיך להסכים ללכת ולראות מה מחכה. מי עוד? כן. Welcome to the club of paradoxes. Ken. Ken. במסגרת התהליך שאנחנו צועדים בו, זה תהליך אישי. ומה שקורה בו בהדרגה זה שהמשמעות של החוויה כאישית נהיית יותר ויותר מדוללת, פחות סמיכה, פחות סמיך. כן? אבל eventually, כשמדברים על התעוררות, זה התעוררות מהאישי. זאת אומרת, ההתעוררות אל משהו שהוא באמת לא אישי. זאת אומרת, ואז זה באמת לא משהו אינדיבידואלי. אפשר להגיד שהתעוררות זה חוויה אישית. לא, לא הבא, תגידי.
בגלל שאני כרגע איזשהו חלק ממה שיש, שבוי באיזושהי אשליה של עצמי מבודד.
נפרד.
נפרד, כן.
אין דרך אחרת, זאת אומרת, זה דרך מתוך החוויה האישית לחקור אותה, להתבונן בה ולאט לאט לראות שיש לה עוד מימד, וזה נורא חשוב וזה גם קשור למה שאתה אמרת, זה לא מבטל את המימד הקודם, אנחנו לא מוחקים את זה שאנחנו אינדיבידואלים, אנחנו פשוט מבינים שזו רק אמת יחסית, וממשיכים להיות מערכות יחסים והתחלה אמצע וסוף, לידה זקנה ומוות, הכל החוויה האינדיבידואלית של החיים ממשיכה להתקיים, אבל היא מקבלת, כמו שאמרתי, איזה מרקם אחר, ובתוכה נחשף נחשפת בעצם עוד משהו ארוג בתוכה, אני חושב שזה בשבילי הכי כזה, כן, זה ארוג אחד בשני, וזה לא משהו שצריך להגדיר אותו במילים, כלומר, אחד, אני חושב שאחד הדברים שמאוד מאפיינים את התגליות האלה, שאנחנו לא צריכים בכך מישהו שיאשרר לנו, הבנו מה שהבנו, כי מי יכול, זה כמו שאני צריך לשאול מישהו אם העוגת שוקולד טעימה לי, כן? מי יגיד לי אם זה טעים לי? אני יודע. אז יש משהו שמאפיין את החוויות האלה באיזה סוג של סמכות פנימית כזאת, ידיעה פנימית שלא זקוקה לתיקוף. וזה בניגוד לחוויית העצמי הרגילה שכל הזמן צריכה את זה, בכל מיני צורות.
שלי כשעבודה אומר לוותר על
תענוגות החושים, מרגיש לי שיש משהו לא טבעי בזה. כן, הוא לא אומר לוותר על תענוגות החושים, הוא אומר לוותר על מערכת יחסים לא מיטיבה עם תענוגות החושים, כלומר אי אפשר להחליט שלא יהיו תענוגות חושים, הוא יכול, גם נזיר יחף עם גמימת סמרטוטים יכול ללכת ונורא נעים לו בגוף מהצעידה ביער והטמפרטורה הנעימה ומישהו נתן לו אוכל ממש ממש טעים, הוא אוכל וזה טעים לו ויש ציפורים וזה, אז מה הוא אמור לעשות? לשים אוזניות? לא, הוא חווה את העונג, והוא נהנה, אם הוא ינסה לא ליהנות מזה, זה סוג של התנגדות, זה גם סבל, אבל המקום שבו מתחיל הסבל, זה כשיום אחד הוא יוצא, והוא עם האוכל הטעים, לא נמצא במקומו חכה, זה מישהו שנותן לו, לא יודע, בגלח, או משהו יבש כזה, ואז הוא נוחה מאוחזה וכועס על ההוא שהחזב, שם זה מתחיל, שם זה ההיחזות בתענוגות החושים, כן? החוויה של העצמי זה חוויה שאומרת שרק אם נעים לי אז זה העושר, ואם יש חוויות לא נעימות זה הסבל, כן? נקודת מבט אחרת, גם נעים וגם לא נעים יכולים להיות עושר או סבל באותה מידה, השאלה אם נאחזים ונלחמים, האם יש פחד ותקווה, או שיש איזה סוג של צניחה לתוך המציאות והסכמה, פשוט לקבל את מה שבא ולעבוד איתו, כן? ולא כל הזמן להיות במריבה ומאבק. זה מה שקורה. זה לא שיש, כמו יש מסורות דתיות מסוימות, שבאמת שם תענוגות חושים, זה דבר מסוכן, כן? שצריך לחסום את עצמי בכל מיני צורות. זה לא התפיסה הבודיסטית. אם יש אוכל טעים אז נאכל, אבל מה קורה אם יש אוכל מגעיל? כן, אבל הם לא מתנזרים, אם הם מתנזרים ממין זה לא בגלל שמין זה רע, אלא בגלל שזה סוג של תרגול שנועד לעזור לנו לחשף להשתוקקות העמוקה, החזקה, האדירה לעונג המיני. זאת הסיבה של התרגול. זה לא כי מין זה רע. עובדה שתלמידים של הבודה שהם לא נזירים, הוא אמר להם זה בסדר, רק תעשו את זה בצורה מיטיבה, דיברנו על זה בתחילה, על שימוש לא פוגע באנרגיה מינית, וזה לא שאדם שהוא לא נזיר לא יכול להגיע להתעוררות, לבודה היו תלמידים לא נזירים שהגיעו להתעוררות, זה לא שעצם הפעולה או אי הפעולה המינית היא קובעת מה יקרה, היא פשוט, זה מאוד מאיץ את התהליך, כי ההתנזרות הזאת היא מציפה אנרגיות אדירות של תקווה והשתוקקות וצמאון, כן.
אבל גם מה שזה מוזר,
כן. טוב, אני לא נראה לי שנכנס עכשיו לחקירה על מיניות, היא כבר 8:30, אבל זה, לא כי זה מאוד חשוב, כן, זה מאוד חשוב. אולי רדה, תרצה מתישהו לא... Next talk. אבל בוא נגיד שזה באמת מעניין, ואפילו במדיטציה, אני יודע שבמדיטציה זה אחד השלבים באמת מעניין, להתחיל להתבונן באנרגיות האלה, בתחושות האלה, ולראות איזה תגובות מנטליות זה מעורר, כי זה אנרגיה פיזית קודם כל, זה משהו גופני, והוא מעורר תגובה מנטלית, מעורר כל מיני אימפולסים כאלה, ומתחיל לראות גם את הטריגר, את התחושה, וגם מה זה מעורר, במחשבה, בפעולה, כן? ולראות שזה, אם התגובה היא לא מיומנת ואוטומטית, אז זה לפעמים יכול להוביל לדברים מזיקים, שיפגעו באחרים, שיפגעו בי, שאני אתחרט עליהם אחר כך, כי אני לא בבחירה, יש שם פשוט אוטומט ברמה כזאת. נגמר לנו הזמן, אבל אפשר לכתוב פתקים, יש קבוצות, יש ייעוץ שיחות, אפשר גם להתבונן בשאלות, לפעמים התשובות מגיעות לבד, כן, זה היופי. אז תודה רבה על הקשבה, נשב רגע, נשקט קצת. אולי ברגעים האלה אפשר להרהר לרגע על כל מה ששמעתי וחוויתי בשיחה הזאת, ומה אני רוצה לקחת, אולי מילה, מושג, רעיון, הבנה, כיוונון מסוים לגבי התרגול שלי, מה היה לי משמעותי.